עוד לכחות שגוף פורימי. אז מה שאני רוצה לעשות היום זה באמת לראות קטע שבספר נחליאל של רבי יצחק ברויר, שהישיבה קרויה על שמו, ספר שאמור לצאת לאור בעזרת השם בקיץ הקרוב, במהדורה שלישית. ויש פה התבטאויות מאוד מפתיעות שגם בני המשפחה לא הכירו. בני המשפחה שלו לא הכירו, והוא באמת גם הוא מפתיע אותי, הדברים שהוא כתב על הגוף. אחר כך נראה משהו שקצת יותר משובב נפש, שקשור לסיפור קצר של רבי נחמן, שיקרא תן דבר עדה. הבאתי משהו מזה בספר שלי גם בשפת הלב, יש מאמר שם, אבל אני רוצה להביא משהו כאן שיתקשר לפורים, יתקשר לדיון שלנו כאן עם ברויר. אז בואו נתחיל קודם כל עם... נתחיל עם ברויר. על שיבה, אבי, לא, יאללה. על שיבה, יש עוד זפין? הנה. על שיבה לגוף יהודי, אבי, בוא. תעמדו לפחות קרוב לשולחן, אפשר יהיה לשמוע את ה... מה כתב ירשוע? על כן, עכשיו אני קורא יחד אתכם, וככה נקרא בשימת לב. על כן, חזון הקדושה לא בא לשרש ולעקור שום כוח בכוחות האדם, או שום נטייה מנטיותיו, כי אם לשים לכל אחד ואחד גבול קבוע, ולתת לכולם את הכיוון לתכלית הבריאה. כן, קודם כל זאת אמירה שהיא באמת מאוד... עוד מפתיעה, אני, בוא נאמר ככה, אני, ישיבות שמהם, בהם גדלתי ביצירותי, לא זה מה שאמרו לי. לא זה מה שאמרו לי. שהחזון הקדושה לא בא לשרש ולעקור שום כוח בכוחות האדם, משום לתיאמיתי אותיו. זה בפירוש אמירות, נזכר הרב שגר, שבאחד המניפסטים שתיארו, שהוא תיאר את החזון של הישיבה, הוא תיאר שתבוא אתה איך שאתה, עם הכישרונות שלך, עם כל מה שיש בך, וזה כמובן מתחבר שעבודת השם לא רק שלא בא לשלול את הכישרונות ואת הכוחות, אלא בא להעצים אותם. ולקבוע גבולות, ולקבוע איזונים, ולקבוע ריסונים בין כוחות האדם. וזה נובע כמובן, למרות שסברור, אני לא חושב שזה נראה כסתובן מקורות קבליים, אבל יש פה, זה לבא, זה יותר מסיבות חברתיות. אבל כמו שבגרמניה, תורה בדרך ארץ, תורה בדרך ארץ ישראל, כדברים האלה. והעולם הקבלי זה מושתת על תפיסה מוכרת של נטע תר פנוי מיני, הוא סובב כל עלמין, הוא מלא כל עלמין, בכל עשייה, בכל הוויה יש ניצוץ אלוקים. ותביא לשאלה, איך אתה מאזן? איפה העיקר והתפל? איך אתה מראה את החיים שלך באופן שהוא מצליח להכין או מצליח ליצור איזשהו אמצע שיביא לי ביטוי את כל כוחות האדם? תבינו, זו בשורה גדולה. וזה בשורה גדולה, כי בעולם התורני הרווח, הדיבורים הרגילים שיש שכל של תורה, יש הוויה של תורה, וכל השאר נחוס לזה, זה במקרה הטוב זה בסדר, במקרה הפחות טוב זה מאוד לא בסדר, ובעצם המסר הוא שמקומו של יהודי זה להיות ספור לבית המדרש ורק שם, וכל כוחות האחרים אין להם בעצם מקום של כבוד, אלא כן, כי אתה לא מסוגל כבר ללמוד, אתה... ככה גדלתי, במקומות כאלה. אז אפילו בפונובי של שנות ה-40, היה שם דיון שמי שהולך ללמוד הלכה, זה כבר אחד שכבר אאוט כזה, כבר הוא כבר לא שם. תודה מאוד מאוד וולוז'נאית כזאת, מאוד חריפה, שהשתרשה עמוק בעולם הישיבתי, שרק ההשתקעות הטוטלית, בתורה במובן המסורתי, של לימוד גמרא, של התמדה ולימוד, של שטייגן, וכן הלאה וכן הלאה, זה בעצם המבוקש. כל מה שחורבי שם הוא כל המבוקש. והדיבור הזה שברויר כאן הוא באמת דיבור, דיבור של איש מבוגר, איש מושל, שמכיר את החיים, ויודע מה לפנינו, והיום אין מה לדבר, שהיום אמירה כזאת היא כאילו, אנשים ישאלו מה אמרת, כאילו מה אמרת כאן. אנחנו כבר, תבין איך אפשר לחשוב אחרת. אבל מי שמגיע מהעולם הישיבתי המסורתי, ומבין שיש פה באמת בשורה גדולה, והיא גם יצרת כל מיני אתגרים או מלכודים או בעיות. ושבאמת אם אדם יש לו לגיטימציה לכל כוחות, כל כוחות נפשו, לכל הכישורים שלו, איפה הוא יוצר כאן מרכז כובד, איפה יהיה פה, איפה ליד תיעלם הטוטליות הנדרשת מעבודת השם, בהנחה שנדרשת כזו טוטליות, איזושהי נקודה קשה שעליה כל העולם נשאל. וזאת בעיה אגב שלא מניחה, אבל לא מניחה לנו, היא תמיד, תמיד מטרידה את מנוחתנו.
הרב קוק תמיד היה שונה בזה, הוא דווקא הדגיש את הכוחות של הסופרים.
הקירות הללו יש באמת קרבה לרב קוק, באמת יש פה קרבה לרב קוק. גם הרב קוק הציע הרי בשעתו איזה מניפסט כזה של תוכנית לימודים בישיבה שוכרם עליה, ושם זה בפירוש שילב כל מיני תחומי דעת מעבר ללימוד מסורתי. אבל הוא באמת היה חריג, וכמובן שאני צריך לומר שאצל הרב קוק, כל הרעיונות המעשיים שלו לא יצא בהם שום דבר. מה שנשאר ממנו זה ההגות הגבוהה, שמונה קבצים וכל זה, זה פרנס כמה דורות כבר.
שבעה מרכזית העולמית.
לא, כן, שום דבר. הכל, רצה להקים בדגל ירושלים כאלטרנטיבה יהודית לציונות, לא יצא מזה כלום. רצה להקים ישיבה, לא יצא מזה שום דבר. ועל זה הדרך, אבל זה לא ביקורת עליו, זה פשוט עובדה. מה שהוא ניסה להיות מעשי, הוא היה לו המון, היה לו חזון, היה בוער מרוב, מרוב חזון לממש משהו, אבל המימוש מחייב עוד כמה כוחות. שלפחות עולה לא בגלל מגבלותיו, אלא בגלל שהדור היה ראוי לזה. אז לא הולך, לא הוכשרה השעה לייצר מקום שבו... וגם בורר בסך הכל, נפלא כאן חזון, הוא חלם חלומות, באמת חלומות מרשימים ביותר, להקים את מדינת התורה בארץ ישראל. הוא בכלל היה טיפוס מעניין, והבן שלו, פרופסור בורר, שהיה לי איתו קשר הדוק, ממש עד שהוא נפטר לפני... שבועה לפני הרב שגם הוא נפטר. בתפשיס סבר זה, יודבט סיוון תפשיס סבר זו, ורב שגר בקפי סיוון, ממש בשבועה אלף עליו, כך זה יצף. אז הוא אמר לי כמה פעמים שאבא שלי היה ציוני אנטי ציוני. אגודאי אנטי אגודה. זה היה בעצם הטיפוס. אתה לך, הוא הקים את האגודה, הקים את האגודה, הוא היה מנהיג אגודה. והיה ממש, באגודה לומר דברים כאלה היום, אני לא חושב שדבר כזה יחזיק משהו, בא בחשבון. אבל היה טיפוס מיוחד, שהוא באמת לא פחד לומר את האמירות המורכבות שלו, וללכת עליהם, אבל שוב, זה ברמה יותר של הצהרה. זה לא בא ברמה של איזה קונקרטיות, לעשות משהו בפועל ממש. טוב, זה רק המשפט הראשון ככה כדי להיכנס בדברים. והנה שתראו כאן, הוא פותח בזה מתקפה חריפה ביותר על הפילוסופים, שהוא עצמו בא מכאן. הוא היה בעצם בהשכלתו משפטן. הוא התפרנס ויותר ידיעתי מעריך הדין. וזה מה שהוא היה. והיה איש תורה מובהק. והיה קנטיאני, היה פילוסוף. איש מיוחד, נעזר שברויר כזה. וכאן הוא, תראו מה שהוא עושה כאן, זה פשוט לא יאמן. והנה ראשית ממלכתו של האדם, גופו הוא. אתם שומעים? אנחנו עושים רבה כאן בייחוד גוף הנשמה. ראשית ממלכתו של האדם זה הגוף שלו. מתחילים הכל מהגוף. כי לא נמצא בעולם נכס אחר ששייך לאדם היחיד, ולא לבד כמו גופו. ובלי גופו, מסתלק הוא מכל מלכותו. אם כן, דבר ראשון, אני לא מכיר מישהו, חוץ מהרב קוק, שראים בדברים שלו, או מהר"ל שבוע שעבר שדיברנו עליו, שמדבר ככה על הגוף. שבאיזשהו מקום אני אומר לכם, יד על הלב, שאני גדלתי הרבה שנים בישיבות, בצעירותי, מעולם לא שמעתי איזשהו דיבור על הגוף. אמרת אותו שהגוף זה יצרה, כדרך בעלי המוסר, צריך להתגבר עליו וכו' וכו'. לא הייתה שום תרצות ממשית לגוף, כי ההלכה היא שאין גוף, יש רק רוח, יש רק נשמה.
מה זה גוף? לא הבנתי באמת את ההצדקה שלו.
בשום מובן, לא הצדקה ולא עניין. כאילו, הגוף זה מין, זה נטל כזה. אז צריך להיות רק נטל, קוראים לו גוף. כמו שרבינו בכי היה מאוד, למרות שגם לא הזכירו אותו, אז הוא אמר שהנשמה כלואה בגוף. זה ביטוי שמאוד מקומם. כל החיים לחיות בראשה שהנשמה כלואה בגוף. מה המטרה של הנשמה? לצאת משם. כלומר שהמטרה היא בעצם לא להיות כאן. זה בעצם התכלית של האדם לא להיות כאן. כי בינתיים כשהיא כבר נבחה הנשמה כלואה בגוף, אז יש לה את היסוד שלה ככלה בגוף, היא לא יכולה לממש את עצמה. נו, והמשפט שלא כתוב כאן, והנגזר מתוך המשפט הזה, אם הנשמה כלה בגוף, אז באמת, מה הטעם כאן בעולם? הגוף זה לא רק הגוף הפיזי, הבודי. כל העולם הוא גוף, כל ההוויה היא גוף. כל הכוחות הנפש הם גוף. ואם הנשמה כלואה שם, כמו באיזשהו מקום, אתה שם את החי כמו בתוך תחושה של כלא, אז באמת זה מפתח תודעה שאתה יצא כאן במקום שמוזר, שהוא לא שלך. אז זאת תודעה שהייתה מאוד רווחת בכל מיני תרבויות ודתות. העולם הנוצרי הרי ממש הלך על זה, שבעצם העולם דיבר מהחטא הקדמון, אז הגירוש. ואתה יכול באיזשהו מקום זה לא להיות כאן. אם תרצו, המוסלמים שמדברים על המוות כמסעת נפשם, שצריכים למות, העולם הזה כאן הוא כלום, העיקר זה להגיע שם לעולם שאחרי החיים, זה מאוד מושרש בתולדות האדם, זה לא איזו אמירה, כמה ברויר, זה התייצא ולא שיוק כבתו. הוא אומר, ראשית מלאכתו של אדם גופו הוא. וזאת אמירה, אם תראו למוסלמי אמירה כזאת, היא מגלת אותה מכל המדרגות. מה זה? מה זה הדבר הזה? שהשם מלאכתו של אדם גופו הוא. שהגוף זה בעצם, זה בעצם המקום, שם השכינה שורה, בגוף האנושי. במזרח זה מאוד, שם זה, אני חושב שהפריצות הדרך מהמזרח מתחילות משם. כל כך הרבה התעסקות עם הגוף והסדנאות וההקשבה, שם התרגולות וגם התפיסות הרוחניות הן בפירוש מתקרבות, אלא שם זה לא רק כיוונים שהם מאוד בעייתיים מבחינות אחרות, לפחות מבחינתי, יהודית, אבל לא, אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו ככה, ניכנס לשם היחס של המזרח אל הגוף, שזה נושא מרתק בפני עצמו, ואיך הוא מתכתב עם עם הרוח היהודית, וכאן ברויר בא ודבר על, מדבר על התורה, מדבר על עבודת השם, שבאיזשהו מקום הכל מתחיל לגוף. שם הכל מתחיל. מההתייחסות אל הגוף. זה לא רק שאתה אומר שהגוף הוא בעל ערך, אלא זה ראשית ממלכתו של אדם. אדם הוא מלך קודם כל על גופו. ההתכתבות של האדם עם הגוף שלו, היא בעצם המוצא, משם הכל מתחיל. אם אין לאדם בכלל מגע ושיח ושיג עם הגוף, כי בכלל הוא כאילו לא קיים מבחינתו, אז כמובן שכל העסק, כל מה שהוא עושה, כמו שיגיד תכף על הפילוסופים, זה בגלל הפורח באוויר. יאללה, קדימה.
הוא מסביר אבל למה, מה זה הקביעה הזאת, כאילו? מה זה הקביעה הזאת שדווקא הגוף הוא ראשית ממלכתו של האדם?
בוא נראה את ההמשך כאן, השאלה נכונה, בוא נראה את ה... מה הוא בא לשלול כאן, ואז זה יוכל להיות יותר מובן. בואו נקרא טיפה עלה. אני אחזור על השאלה שלך עוד מעט. העבודה הזו היא די פשוטה, כמו שדי פשוטה היא גם העבודה שאין אדם בלי הורים. רק מעבר מאוד מפתיע. אין אדם בלי הורים. מה הכוון אדם בלי הורים? הם בעוון חוללתי, כמו דוד המלך, ובחק יחמת נעימי. אבל יש לו אחת האמירות הכי נוקבות, כמו נראה לי שתאירים, שאדם אומר שהוא... כאילו אומר, אדם אתה בא להציג את היצרים, את היצרי הבשר שלו, כאילו אומר, מה אתה רוצה? איך הגעתי לעולם? הרי משם הגעתי, מזה יהודי הגעתי. וזו תודעה מאוד עמוקה, קודם כל שהוא עובר כאן מדיון על הגוף, לדיון על ההורים. וזה יביא אותו למשפט הבא. ועולם מוזר מאוד, שפילוסופי האומות וחכמי המוסר שלהם, וכאן הוא מדבר כמה על קאנט, והפילוסופיה שהוא היה מאוד בקי בה, הוא מאוד שכן בה, כמו... שאין להם שום מטאפיזיקה של ההורים, כן, אין להם שום מטאפיזיקה של גוף האדם. וכולם מעמידים פנים כאילו האדם חי בלי גוף. כן, יש שזה גם, זאת אמירה מאוד מפתיעה. יש מקום, הוא טוען שאין שום מטאפיזיקה של הורים. אבל אין, ההורים לא, אצלנו, האבא ואימא, זה מהדהד, הכל פינה בעולם, במקורות ובמסורת. אין לי זה בריזל ובמקורות הסורת.
במקורת, בתבונות.
בדעת תבונות, איפה שאתה נמצא, אתה נמצא אבא ואמא, אתה מכיר מהפסוקים, קבל את אביך ואת אמך. ואיפה שאתם נוגעים, איפה שאנחנו כולם נוגעים, עד הבוסר שצריק תתה. ועוד על זה הדרך, שהמבנה או התודעה המוכה של יהודי, שאל אביך ואתך, אז כן, איך אמרו לך, שמה בני מוסר אביך, עד תושבת אמך. כלומר, כן, יעזור מי שתביא ואת אמו, ודבק באשתו. התודעה הבסיסית ביותר, וזה גם מגיע אליהם את הפיזיקה, זאת אומרת, ההורים זה גם במובן הביולוגי, אבל יש גם אבא ואמא במובן רוחני, במובן מופשט, יש את האבא זה קודשא בריך הוא, והאמא זה שחיתי, זה הצד של הנוקבה וכו' וכו', זה כבר הולך לכיוונים כל כך מרחיקי לכת, שאי אפשר בכלל לתאר את האדם ואת היהודי בוודאי, אלא דרך התכתבות עם אבא ואמא, עם ההורים. וזה דבר מאוד נוקב. כשאבא הולך לבית עולמו, זה שבר נורא, כי משהו נחרב כאן. אבל אתה לא ממש, אם הוא הולך לבית עולמה, רחמנא ליצלן, זה שבר נורא. וכל השיח בשיח שלנו עם עצמנו, הוא כל כך שיח עם ההורים. כל אחד יודע כמה הוא משקיע וכמה מצבור של רגשות אשמה מצד אחד, ושל המון מאוויים להתמסר מצד שני. הכל נעוץ כאן בדיוק, זה נכון גם של אדם כלפי הוריו, ואנחנו גם יודעים כלפי ילדיו, אבל זה לכיוון השני, שהם רואים אותי כאבא שלהם וכו' וכו'. וזה המטאפיזיקה שאני מדבר עליהם. ואז הוא אומר, שגגה איומה, חבר'ה להתעורר, שגגה איומה יצאה מלפניהם. הנושא העיקרי שלהם הוא האנוכי המשכיל. ברשו בחקורת האנוכי המשכיל עד דקדוקי מהותו. ויגעו גם מצאו, אכן האנוכי המשכיל אין לו הורים ולא גוף. וכל מה שהוא משכיל הוא התפועתה שלו. בתור האנוכי מתפרדו מן התא, בתכלית ההפרדה. זה בכלו, זו שפה קצת, אני מבין מה הוא רוצה להגיד כאן. מבלי משים הפסילו את הקשר בין האנוכי המשכיל לבין האישיות הממשית של אדם. זה אולי המשפט הכי חשוב. הקשר בין האנוכי המשכיל, האינטלקטואל העקור, שלא פוגש את הממשות שלו, את האישיות הממשית שלו. זה בדיוק הנקודה של הסכנה, שהוא רואה שזה בעצם הפילוסופיה האנוכי משכיל. איזשהו מקום, ותשימו לב, זה גם מהדהד בכל העולם המערבי. העולם המערבי באיזשהו מקום מטפח את הדעת, את התבונה, את האינטלקט, ובאיזשהו מקום כל השאר זה רק כאילו תפל כזה. אתה מרגיש לא טוב, אתה הולך למרפאה. אבל זה לא באמת דבר חשוב, זה לא דבר שהוא נוגע לעיסוק שלך. העיסוק שלך זה לא במושכלות, וזה התכלית שלך.
האישיות הממשית מקבילה לגוף?
לא, זה הרחבה, זה מטאפיזיקה של הגוף. אבל יש אישיות ממשית, אומר, הגוף זה לא רק במובן של הבודי, במובן הזה, זה גם הרבה מעבר. ויש מקום אישיות ממשית בעיניי, אם אני מבין אותו נכון, זה באמת שבהרגשות, הקיומיות, היצרים, ההתגברות עליהם, ההתמודדות איתם, ההעלאה שלהם, הכיבוש שלהם, זה שם...
כל מה שקשור לחיים גופניים.
זה גופניים וגם נפשיים וגם מנטליים, זה לא נשאר בגוף. ויש מקום נשאר בקיומיות עצמה. הקיומיות עצמה היא בעצם, היא בעצם הממשות של האדם. אדם שחי רק אינטלקט. אני אגיד כאן עוד משפט שהוא לא אומר אותו כאן, אבל זה מאוד מתבקש. הנושא של הנישואים. מה היחד בין הנישואים לבין תורה? אז חז"ל העלו את זה בשאלה המהדהדת והנוקבת, ללמוד תורה ולישא אישה. זה כאילו ההגדה כאן. ללמוד תורה ולישא אישה. למה יש תורה כאן? ללמוד תורה זה להיות הנוכחי המשכיל. לישא אישה זה להיות בעני הגופני, בעני הממשי, הרגישי, הקיומי, איך שתקראו לו. וכאן המתח הזה הוא מתח עתיק יומין, הוא לא חדש, אבל כאן בורא פתאום מתעורר מסיבה שאני לא יודע מה, למה הוא כתב את הדברים, האם היה סיבה קונקרטית שהוא כנגד, הוא בדיוק יוצא כאן חוצץ כנגד הפלישה של הפילוסופיה לתוך התודעה של העולם המודרני, שבעצם משאיר את השיח הממשי של הקיומי והרגשות וה... והמשפחתיות וההורים וכו' וכו', הוא מזניח אותם לטובת איזשהו אידיאל מופשט, אינטלקטואלי טהור, משהו כזה, אנוכי משכיל לו קורא לו. אני מבין את הכאב שלו, באמת הוא... האמת היא, זה באמת מה שקורה, אדם שאין לו מספיק, אגב, כאן במקום הזה, המקום היקר הזה, כאן בית המדרש הזה, אחד המוקדים שכולנו מנסים... לעשות לו תיקון, לא להסתפק רק באמירות מופשטות אישה בגובה מרומים, אלא באמת להביא את הדברים, אפילו מה שאני מדבר כרגע כאן, מה שעושים כרגע ברגעים האלה כאן, זה באיזשהו מקום להציף לתודעה, להציף לממשות הקיומית, את הדיבורים האלה, כי הדיבורים האלה הם יוצרים איזו הזמנה למפגש שהוא באמת לא כל כך קלאסי, ודרך כלל, איך נראה שיעור בישיבה? יש קושיות, יש תירוצים. אתה רואה איזה מערכה כזאת או אחרת, אתה לומד רמב"ם, אתה רואה מערך בסוגיה, אתה גם הסוגיה עצמה היא בדרך כלל, אתה לא חלק ממנה. אתה רואה כאן את הדיון, אתה מתחיל מהמשנה, מהגמרא, ופה ומשם, אבל תמיד אתה נמצא מהצד, אתה רואה שבקום, אתה רוצה לראות מה התרוצץ כאן בבתי המדרש שלי, של התנאים, של המורים וכו' וכו'. כמו שבשעתו ניסחנו את זה כאן, שפעם אדם היה לומד משהו, היה שואל מה זה אומר. והיום שואלים מה זה אומר לי. זה מה שעשה את כל המהפכה. מה זה אומר לי? יש גם מחירים לזה. כי לפעמים שאתה חושב מה זה אומר לי יותר מדי, אתה בשוקול כובד, אתה מתחיל לדשדש. אתה לא נכנס באמת בעוצמה לדיון האובייקטיבי. אתה תמיד נכנס לסובייקט. אבל הדיון הזה על הסובייקט הוא דיון שבלעדיו אי אפשר. כיוון שאני לא יכול לבוא להגיד שום מילה כאן, אם זה לא מעדה בתוכי ואיזשהו גיבוי פנימי מה שאני מדבר כאן. זה רק איזה מין הצגת מערך אינטלקטואלי מבריק ככל שיהיה, אסתטי ככל שיהיה וכולי, אבל זה לא היה מעדד משהו מדם התמצית, אז אני לא הייתי יותר פשוטה, כלומר, אז בשביל מה? כלומר, למה להתאמת לבנות מערכות מופשטות אינטלקטואליות? וכאן בדיוק הנקודה של ה... כאן בדיוק הנקודה. אני רוצה גם להזכיר עוד בדיוק בהקשר הזה איזו אמירה עוד חריפה שהשמיע הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, לפני המון שנים, יש שורים שאמר אותה כלפי הרב שגר, כלפי שבציח, שאומר ששואלים, שלומדים סוגיה, אז שואלים מה? כי אם שואלים למה, זה אסון לימודי וקטסטרופה באמונה. סוף ציטוט. עכשיו, הנקודה כאן נקודה מאוד עמוקה, נקודה מרסקאית. אתה עוסק בהגדרות, אתה לא עושה במשמעויות. ואגב, באקדמיה, למשל, עדיין, נראות את זה גם שם שאני קצת התרקח, באקדמיה אף פעם לא עוסקים בשאלות המשמעות. אתה רק עושה בשאלות המטריה, אתה עוסק בשאלות החומר. אם אתה נכנס לשאלה של משמעות, זה לא עובר מסך. כלומר, אתה לא תקבל שום עבודה אקדמית, לא תעבור. אם תקבל שאלות של העמדה של הכותב, של איזושהי עמדה סובייקטיבית, איזשהו מבט על הדברים, כל הדבר הזה נפסל בתכלית. בעולם הבריסקאי הטהור, באמת עוסקים בהגדרות, ורק בהגדרות. זה מה שצריך. לימוד התורה, לימוד של הגדרות, הוא לא מכניס אותך פנימה, כלל ועיקר. ואצל הרב סולובייצ'יק, שאומנם היה טיפוס אחר, הוא מדבר על הרפיפות של הסובייקט. זה מושג שהוא, כל דבר שמחליט לעשות את זה, אחת הדוגמאות זה שהרב שגר הביא בספר, בתורתו יהגה, שתפילת נשים. זה אחד הדברים שבאמת מעוררים אצל אדם כמוני, זה משהו שעורר גם לא כעס. תפילת נשים. אז מה אומרת הגמרא? למה אנשים צריכות להתפלל? נו, גברי. למה צריך לבקש לבקש רחמים? גברי באי חיי. מה שלא באי חיי? מה כתוב כאן? מה תגידו, מה זה?
כמו שהגברים צריכים לחיות, גם אנשים
יכולים. כן, אמירה פשוטה, נכון? זה לא מסובך. הרב סולובייצ'יק פסל את הפירוש הזה מכל וכל. למה? איפה באמירה הזאת? זו אמירה סתם מהבטן, אמירה בלבטית ככה. יש לי צריך לחיות. הוא עושה קטגוריה חדשה. דיבר על איזה חפצה של רחמה, ובחפצה הזה של רחמה גם נשים שייכות וכו' וכו', ממש הוא ניתק את זה לגמרי בתחושת הבטן הפשוטה שכל אדם אומר, מה שמעתי מה, גם מה, כאילו מה השאלה לך? אנשים לא צריכות רחמים, לא צריכות לחיות, מה? אז הם צריכות להתפלל, כאילו מה אתה צריך עוד הצדקה חוץ מזה? אבל כאן אתה נכנס לזה לדיון שעל פעם נראה לא מובן מה הדיון כאן, כלומר, מה פתאום... איזה מין אמירה זאת שנשים צריכות להתפלל כי זה נורא טבעי שנשים תתפלל כי הן צריכות לחיות. תראה לימוד תורה של, באופן הבריסקאי, וזה מה שחוזר, מחזיר אותו נורא בקשה, ששואלים רק את ההגדרה. אתה לא מאחס כאלה, זה מין תחושת בטן, גם אם פשוטה ומובנת מאליה, זה לא יכול להיות פרשנות למאמר בגמרא. הפרשנות צריכה לעבור מתוך איזו קטגוריה אינטלקטואלית, קטגוריה שהיא עומדת בביקורת וכו' וכו'. לאנשים כמונו כאן בשולחן הזה, אתה אפילו לא מבין מה שאני מדבר, אני בטוח, אף אחד לא מבין מה שאמרתי עכשיו. אבל...
זה משהו נצחי יותר.
מה? זהו, זאת
הנקודה. תורת לימוד הזאת זה משהו נצחי יותר מאשר בסוגיה.
זה בדיוק הנקודה, אבל שחלל המרכזי יותר נקודה, שכל לימוד שהוא יותר אובייקטיבי, וזה בעצם התפיסה, אחד מהעוגנים של התפיסה הבריסקאית, שהלימוד הזה הוא לימוד שנותן דווקא ניתוק מהסובייקט, הוא מציל להם את מימד הנצח, את מימד הטרנסדנציה, את ההתגלות שיש כאן, שזה דבר אלוקים, משהו כזה. בדבר הזה בית הרב שגר היה באופן מאוד נפלא בספר בתורתו יגיע, שאגב הוא מאוד, זה ספר שהוא נערך על ידי זוהר מאוד בצורה נפלאה בעיניי, והוא באמת הציג כנגד בריסק, הציג את טלס, רב שמעון שקוף, שיודעת, ואמר המסר של הספר לעבור מבריסק טלס, זה מה שהוא אומר, בדור שלנו, מה שצריך לעשות. ואתה יודע מה שסימאות טלס, והחוגים הבריסקאים, שזה בעצם עולם הישיבות הקלאסי, שמריס פה להשתלט על הישיבות, נהגו כשמי שאמר איזו סברה שלא נראית לרב שלו, אז איך הוא קטל אותו? אמר, זה הטלס זה סבורה. זה סברה של טלס. כאילו, דיברת שטויות. זה בעצם הרעיון. אחת הדוגמאות הנפלאות להבדל הזה בין, שהוא גם זה מובא בספר בתורתו יגד, שאדם, האיש מקדש, אדם מקדש אישה. אז והשאלה, מה שואל תלית חכם ברסקאי, הוא שואל, איך אדם מקדש אישה? אז מתחיל הדיון. ותלז, רב שמעון מציעה הצעה אחרת, מה מרגיש אדם שמקדש אישה? אתה מבין שהשיעור הולך לכיוון לגמרי אחר, אם אתה שואל את השאלה הזאת, את השאלה הזאת, זה מבוא, זה פתיחה לשני שיעורים שהם ממש, אין כמעט דבר כמו ביניהם. מבחינת השרשור של לאן המוח והלב מתגלגלים, ואתה מתחיל את השאלה איך איש מקדש אישה, או מה מרגיש אדם שמקדש אישה. וזה כמובן מה שפותח פה. כל אחד יכול להרגיל כמו למה הרב שגר עדיף את זה, הוא פרץ דרך כאן, באמת פרץ דרך, הוא אמר, חבר'ה, יש עוד אופציה. האופציה הבריסקאית עם כל יתרונותיה היא לא יחידה, יש לה המון יתרונות לאופציה הבריסקאית, ואסור להתנתק מהאופציה הפשוטה, הבריסקאית, הלמדנית וכו' וכו', ההגדרתית, כי באמת יש בה המון יתרונות.
אבל מצד שני... הלב זה לא הצד החזק שם.
מה?
הלב זה לא הצד החזק.
אני לא יודע, זה ככה, זה לב אחר, זה לב...
הוא שאין להם לב והם גאים בזה.
זה לב אחר כזה, כי זה... יש הרבה רגישויות, זה לא שאין שם לב, אבל יש הרבה לב של עבודת השם, של יראת שמיים, של תפילה. זה לא המסקל הקנטיאני שהוא באמת מנותק לגמרי מהדברים האלה. זה משהו הרבה יותר מורכב. אני אומר את זה הרבה יותר בזהירות כמובן, את כל העניין הזה שהוא... יחד עם זה, אנשים כמונו שמחפשים גיבוי. גם רבי חי, אני יודעת של רבי חי, אז אמרתי, מה אתה מעמיס עלי כל מיני שם קטגוריות אינטלקטואליות כדי להגיד דבר שהוא מאוד מקוות את שלי. זה ככה זה, זה ברור, אנשים צריכות להתפלל. וזה הדרך, למעשה נפתח כאן, נפתח כאן פתחים ל... אוקיי, בוא נלך עכשיו עליו. אין לו הורים ולא גוף, כי כל מה שהוא משכיל הוא התת שלו וכו' וכו'. מבלי משים, הפסילו את הקשר בין ההלוכי המשכיל, ובין האישיות הממשית של האדם, זה מה שהילל שאל, שסוף סוף הולכת לשתיים, ובלי מיסים, הניחו כי יסוד גם לחופת המוסר שלהם את האנוכי המשכיל. הגם שאימנו, כמו שהוא לעולם, לעולם לא יוכל לתת שום מעשה ושום דחיפה למעשה, יען כי הכרתו היא מנוחתו. כן, ועוד איזו קטילה כזאת, שבעצם המוסר כולו מעשה. ההכרה היא כולה, המוסר הוא כולו תנועה. והאני המשכיל הוא אדם חסר תנועה, הוא לא הולך לממש את הדברים, הוא לא הולך לקיים מצוות, הוא לא הולך לעשות מעשים טובים, הוא לא מניע את הגוף שלו לדבר מצווה, רגליו לא במערות לשום מקום, כי הוא, התכלית שלו זה להיות ספון בהגות שלו, במה שהוא שוכן. זו הייתה ביקורת שבורר על זה. יש בזה קצת משום שיגון הגדלות. האדם כי אנוכי משכיל חסר באמת מעט מאלוקים. ולמה היה רק אנוכי משכיל? כי אז היה מנהלים ולא מתחתונים. יש מקום, האידיאל הגבוה, זה בכלל להיות אלוקים, לא להיות אדם בכלל. וזה לא היה אדם. והם זללו ממש בהכירם את עצמם כאנוכים משכילים. אני לא יודע מה להזכיר, יש כנראה טעות כמה מילה זללו, זה לא ברור לי מה זה. ואמרו כי הם אלוקים, ולא התנעמו להרים את האנוכי המשכיל גם על כס המוסר, גם שרחוק הוא מכל מוסר, כי רחוק הוא מכל מעשה. הוא יושב על כס המוסר, ולא רק האוטונומיה השכלית, ואין לו ידיים למשש, ואין לו רגליים ללכת, וגירויה רצון הבאמי מתגבר עליו על נקלה. כאן אומר נקודה נוספת, שמי שלא עובד על המידות שלו, מי שלא משחק עם הגוף שלו, הגוף ישתלט עליו. כמו שאם אתה רק נמצא בחי ברבדים הרבה, כשלים מוסריים, נובעים דווקא את האנשים שהם לגמרי חיים באיזה עולם אינטלקטואלי, עולם אידיאולוגי. זאת הסכנה שלהם, של האינטלקט המופשט, של האידיאולוגיה. וכולי וכולי, שהוא יכול לשחרר את הרץ, את הרצועה מכוחות הגוף וכולי, וככה אדם יכול להגיע לעוולות נוראיות, גם לרציחה הוא יכול להגיע משם, זה לא רק האיש היחיד. עולם שהוא באמת רק אינטלקטואלי, שבונה קונסטרוקציות כאלה, יכול, בעיניי הדוגמה החיה, במובן המפלצתי, זה כמובן הנאצים ימח שמם וזכרם בגרמניה. הייתה שם, מה היה, זה לא היה עולם פרימיטיבי. זה העולם מעלה תרבות ורוח, אבל בדיוק במובנים האלה שהוא הרבה מגרמניה. ובדיוק מעלה תרבות ורוח שהייתה מופשטת והייתה באיזושהי אידיאולוגיה של, של גזע עליון או כל מיני דברים כאלה, כמו שהיטלר יימח שמו כתב באידיאולוגיה שלו, שבעצם היהודים משמשים את הטבע. וכדי שהטבע יחזור לתיקונו, מישהו אפילו להתבטא שיש באנטישמיות הנאצית יש אחד הביטויים שהוא טבע אותו, זה פרידלנדר, טבע את הביטוי האנטישמיות הגואלת. מה זה אנטישמיות גואלת? זה לא סתם ביטוי לשנאה, אלא אנטישמיות שהביאה גאולה. למה הביאה גאולה? בגלל שהעולם משתמש בגלל היהודים, היהודים משבשים את העולם.
זה מדי רחמים.
מה?
יותר מדי רחמים.
זה פרשנות אפשרית. מה יש שם? האם זאת הנקודה? אני הבנתי קצת אחרת, מה אתם מכירים את עובדי הרחמים, שזה בעצם משהו משבש את הטבע?
הייתה טענה, כן, כלומר, הם רחמים על מי שלא צריך לרחם, כלומר, הטבע צריך
לברירה. זאת אפשרות אחת, אני לא יביא, אני רואה בדרך כלל לפני הדין בחשבון הזה שאתה מעלה כאן, יש משהו שבעצם צריך לנקות את העולם ממי שמשבש אותו, זאת הנקודה. ולכן האנטישמיות היא אביזר כדי לקדם את האידיאל האלוקי של העולם. כי מה דיבר מונחים כאלה יותר? הוא מונחים מטאפיזיים. הוא שליח שמיים לעשות את הניקיון הגואל אחרי שהעולם מזדהם והיהודים הם הזיהום שלו. ממש ברמות כאלה שזה... לכן יש טוענים שבעצם האנטישמיות של הנאצים לא המשך של האנטישמיות המוכרת. שהיה איזה חידוש.
הוא חזר על הפגניות, אני חושב.
נכון, זה חלק מהעניין. זה בדיוק, זה הדבר המרכזי, חזרה לפגניות. כשהפגניות היא בעצם נכנות את הטבע כמו שהוא במקורו, משהו כזה. אם עלי זה היה כל כך מפלצתי, זה היה מאתגר. והרקע הזה בצורה מתונה יותר, אני לא מדבר כאן מונחים כאלה של רצח, אבל יש עם שלם ממיליונים יכולים להיכנס לאיזה פריעת כל גירי המוסר הכי אלמנטריים של לרצוח המונים, זה אפשרי כשהנתק בין העני האנוכי המשכיל לבין הרגשות הפשוטים, הוא מגיע לרמות כאלה שכבר אין לך, אתה לגמרי חי באידיאולוגיה, אתה לגמרי חי במופשט. זה דוגמה ש... אני לא חושב שהתכוון כאן, אני לא יודע מה אתה כתב את זה בדיוק, אם כבר אמר את זה על רקע הציסה שאתה בגרמניה, אני לא צאת, זה נראה כמו חי יודעים יותר מקרוב מתי זה נכתב, אבל ברור שזה נכתב בזמנים שבגרמניה העריכו כבר את הדברים האלה, איך שלאט לאט ה... יהיה פריאה שכל ערכי המוסר, כשהכל מתנתק מהגוף, מתנתק מהתודעה של הורים וכו' וכו'. הלאה. הכרתו מנוחתו אמרנו. רגע. שיהיה משנה לאדם, כי אנוכי המשכיל הוא רק צד אחד של האנוכי האחיד, אשר בעצם הוא רצון, הצד החירותי שלו, חירות הדבמה מתחילה, חירות ההכרה, חירות הסבעה תמידית כנראה. איך יש לו אותו אני האחיד גם צד שני, צד שעבודי, שעבוד הגוף וכל רגשותיו, כל העניין המוסרי הוא ההשתחררות של האנוכי האחיד. מן השעבוד הזה כדי שכתב לאנוכי האחיד גם מרגיש את העולם המוגר, כשאת אותה מנוחת כבוד, התבואה מתחילה והסגלות העולם המוסכל, לתוך שגון הגדלות, פנו ערף לגוף האנושי, ולכל מה ששייך לו, אין לנו עסק בו, רק עניין של פיזיקה, או חרמת הרפואה, בשום אופן לא עניין שלנו. כי למוסר לאור שלנו לא מעלה ולא מוריד בתנאים יוולד האדם. מי הם הוריו, מתי הם יעשו הוריו, מתי, מה הוא יאכל, מה הוא ישתה, איך יטפל בגופו, איך יאכל ואיך ישתה, איך יתלבש, מה יהיה מרפניו כלפי חוץ. כל זה לא לפי כבודנו, כי אין לו שום ערך מוסרי. הסיסמה שלנו היא כי למוסר לא חשוב מה שאדם מכניס לתוך פיו, חשוב רק מה שמוציא מפיו. ועד היום משפילים לראות את משמי השקפתם הנאורה בתורת השם, מכנים אותה בשם נבזה, דת של קיבה, או הייתה בלימודת שתקסים. הוא ממש מזכיר כאן את האנטישמיות ממש במובנים האלה של ביזוי התורה, ביזוי הדת. ביניהם צעד המוסר הנוצרי צעד ענקי קדימה, כשביטל את כל הטקסים ולהתפרד מן הקיבה לגמרי. והייתה זאת גם כותבם של המתקנים היהודיים, שפטפטו אחריהם בטיפשות נפלאה, הוא קסאכיסט, ומדבר פה על כנראה על המשכילים, זה מוסר החיצים שלו. ועד היום הזה רואה היהודי החופשי את עצמו כנאור, כבעל תרבות גבוהה, שהוא מאמין במוסר הנוצרי ומוסר הרמות ורומס ברגליים את חוקי הקדושה של תורת השם. שיגעון הגדלות ועצמות יתרה, איך אפשר ברצינות, אפשר להכחיש ברצינות שחשיבות עד אין קץ נודעת לקיבה? אמרתם? הנה, חדר האוכל, אמרתי לכם, זה הסיפור. השאלה אם אנחנו בבית המדרש נוגעים בקיבה. יש לנו משהו להקל כאן. יש רק בחד האוכל כשמתחילים עם ככה. אנחנו פתרו אותה, לא היה. אנחנו מביאים כאן רוגע אנחנו לבית המדרש. אנחנו מעידים בזה שאנחנו דואגים לקיבה גם לבית המדרש. לכי אפשר להכין ברצינות שהחשיבות העיקרית הודעת לקיבה, לכל הבהמיות, לחיי אדם עלי הארץ, מתייבנים להיות כי אלוקים ידעו טוב ורע, אחרי כאדם תמרותו ואחד עשרה תיפולו. אם מעלימים עין מן הגוף, מן הגוף מעלים עין מהם. לא השכליות של האדם אלא בהמיותו הבעייתו. לא רצונו השכלית, הרצונו הבהמי הוא הנושא העיקרי. זאת הנקודה, תראו, שמת אצבע על המקום. המידות, 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 ההרגשות, הקיומיות, הרגישות, הזיכוך הפנימי, זה הסיפור של היהודי, זה הסיפור של האדם בכלל. יהודים הם החכמים בעיניהם שצריך לחנך ולפתח את הרצון השכלי, ונותנים לרצון הבהמי גדול כסוס עבר. והנה המאה הנאורה שלנו חזרה בתשובה. הבינו והכירו סוף סוף שהזנחת הגוף הייתה טעות נוראה, וכי הגוף המוזנח לוקח את תקמתו וסכן את כל עתידה של האומה. מה עשו? נתנו דעתם על טיפול הגוף, על עידון הגוף, על תמרוני הגוף, על תרגילי הגוף. הוא עכשיו תוקף את הקוטב השני, את האולימפיאדות. נתנו דעתם על הספורט הגופני. וקראו אל הנוער לפנות לספורט הגופני ולהתייחד לו. זה היה דרכם לקדש את הגוף, ובימינו האלה כמעט שזכינו לדעת הגוף במקום דעת הקיבה. כי הגוף הוא יש ספורט, הוא עניין של מוסר. אין כאן המקום לנקוט עמדה לגבי ספורט, עכשיו ודאי יש לו גם צד חיובי. צד של תועלת, ובתוך גבולות ידועים גם צד של נחיצות. על כל פעמים דבר אחד די ברור, אין הספורט משליט את הלכת תאורת תאמות הגוף. אם אין לו משקל כנדור, אז זה אדם מסוגל לחזק את הרצון הבהמי. ולהשכיח את הנוער שתפקידו העליון הוא להתיישב ולהשתחרר משיבוד בתאבות ולשתף לקדושה. גם התורה לא רשת גוף בריא וחזק ורחב בתנאי הנבואה. אבל התורה לא רשת עוד יותר. היא דורשת בקדושת הגוף הבריא והחזק, היא מורה גם את הדרך לחלק התשור. היא דורשת שיתרומם האדם המשכיל, המרגיש גם יחד, להיות מלכו הריבוני השבתי של גופו. מלך ריבוני קונסטיטוטיבי, המשתף בכל חלקי גופו וכל כוחותיהם בחירות שלמה, לא כפי גירויו של הרצון הבהמי, אלא לפי החוקה הבריאתית התורתית. מלך קדוש, השם לא כל הגוף כבודו. זה שווה ציטוט. מלך קדוש, השם לא כל הגוף כבודו. זה לא שמעתי אף פעם ביטוי כזה, יכול להיות שהגעתי למואל. מלך כל הגוף כבודו. אתם לא מספיק צוחקים. אתם לא מקשיבים כנראה. זה מצחיק. איכה למדו נערי ישראל ללכת לחוקות הגויים, אשר המוסר שלהם אינו מכיר את הגוף, עד שכל גופם הוא ערל, כמו שהלוכים בסקיף שלהם, וגם זמנם מערלים הם. איפה נערי ישראל חזקי הגוף, בריאי הגוף, רעלי הגוף, גיבורי כוח השליט ובאותו של הנוכחת האור, את ההגלות התורתית, הם ללכת גופם, נולדים בקדושה, וכן להיות קדושים, וכתר הלכות המלך שמלך עולים הראשם. אני אומר לכם שזה באמת כמעט נבואים מה שכותב, וזה כבר קורה, עמוק זה קורה. זה בדור שלנו ממש קורה. זה לא אצל אחד בשני, לא אצל יחידים. באמת, אחד ממש רוח חדשה, הוא זיהה אותה כבר שכבר תחילת המאה הארוך, ואתם כן נזכרים בגוף, כן בתחיל ספורט, באולימפיאדות והכל, והוא מבקר את זה כמובן, אבל כשהוא מדבר כאן על אותו קו אמצע, אותו איזון שאמור להתרחש, שהוא מחפש אותו בין החוכמה והרצון והגוף וכו' וכו', אז הוא כאן אומר איזה מין משאלת לב. והוא שואל את עצמו, איפה נערי ישראל חזקי הגוף וכו' וכו'. הם נמצאים. הם נמצאים, נמצאים פה, בבית המדרש. הם נמצאים בעולם רחב של ישיבות ההסדר. נמצאים בעולם רחב של הציבור הדתי-לאומי, שהוא מאוד מאוד... זה כל הייתי אומר, זה מין כתב מניפסט יסוד כזה של האיזון שבין כל אחד שצפונים בתורה, שמשקיעים את השנים הכי יקרות וחיים שהם מציעים אותם במיוחד ממש לגדול בתורה ולהיות יותר חכמים, ויחד עם זה, זה לא תורה שבאה להיות עקורה ומופשטת ואינטלקטואלית במובנים משכילים, של הלכי המשכיל, אלא תורה שהיא תורת חיים, שיש בה משהו שנוגע עמוק בנשמה, עמוק בלב, ומתחתנים עם אישה ועם ילדים וכאים משפחות. כל החזון שלו, שהוא ראה אותו כאוטופיה, הוא דיבר אולי על עצמו, על משפחתו, שהייתה משפחה מפוארת ביותר, מכל מיני בחינות. הוא נכדו של הרב הירש, והעמיד משפחות, אין צריך לומר, לא רק הוא, אלא כל הילדות שהוא היה שייך אליה בגרמניה, ככה. אבל הוא ראה בחזון שלו, זה מין הרבה מעבר למשפצת הצרה של משפחתו. הוא ראה כאן איזה חזון גדול, שהעולם בסכנה של משכילים, ובסכנה הפוכה של התמכרות לגוף כפטיש, ובסופו של דבר חיפש את החלום על איזשהו קו אמצע, שאני חושב הרבה מובנים, האמצע הזה כבר הוא פשוט קורה. זה לא איזה חזון מופשט שאין לו כל החיזור במציאות. כמה שאנחנו מנסים לעשות בחיים שלנו, זה בעצם בדיוק להיות באותו איזון, שמצד אחד הנה, אפילו תראו מה עושה כרגע, שאנחנו נמצא לך לומדים, זה לימוד אינטלקטואלי, אתה לא לוקח טקסט, אתה מנסה להבין מה כתוב כאן, לדבר בשפה שהיא מנסחת, שהיא מובנת, שהיא מודעת לעצמה, זה העבודה שלנו. מצד שלי, כל הדיבור הזה, כל הדבר מתכתב באופן חצי גלוי וחצי סמוי, עם רגשות מאוד עמוקים, שפשוט כשאנחנו מדברים עכשיו, אנחנו שומעים מילים, אבל זה מילים שמעדדות למקום שהוא כל אחד על פי דרכו, ופי סגנו לוקח איתו הרבה מעבר לצד המופשט. אם נשאל מה אמרנו כאן עכשיו, לא נתחיל לצטט כל מיני ציטוטים מופשטים של איזשהו אינטלקט שהוא עקור, אלא זה יבוא ביטוי משהו מהבטן, משהו שהוא... אז זה לא הקיבה שמתבקרים לקיבה, אלא זה בא מהבטן באמת, אבל בטן שהיא משייטת לה בעולמות מטאפיזיים, בעולמות רחבים, זה כבר... זה מין קו אמצע כזה של... פעם קראו לזה תורת חיים. אני לא אומר את הביטוי, כי ביטוי שלי נשחק. אני אתורת חיים לא אומרת לי משהו. אבל יש כאן משהו שנכון, זה משהו שהוא באמת, מצד אחד, זה ביטוי כרובד שאני רואה אותו כרובד הכרחי. מצד אחד צריך להיות צפו בלימוד, עם דין בחשבון מחמיר, ביקורת אינטלקטואלית כדי לקבל איזשהו עונג לימודי. עונג לימודי, עונג שהוא בשפה הלימודית הוא מענג, גם ברמה האינטלקטואלית, גם ברמה האסתטית. זה בעצם התכלית במובן של לימוד תורה, אלא שהעונג הזה עצמו הוא לא עונג עקור, אלא הוא עונג שמתכתב עם... כל השם מביא אותו לביטוי, באמת מענה גם את הדברים הפנימיים העמוקים ביותר. הוא מגיע לתשתיות הכי נוקבות של הקיום האנושי. זה בעצם משהו, וכמובן שזה מחזיר אותנו למערב של שבוע שעבר, על שהגוף והשכל שתי הפכים, שחוץ לפורים, כשזה קם זה נופל, וצריך להשתקע עד שיהיה נעשה גופני לגמרי. איך אמר המערב? נעשה גופני לגמרי, זה בעצם ה... שיחות של הפורים כבר הולך עוד קצה שבוער לא היה חותם עליו לפי דעתי על העמיבות
האלה.
מה?
יום בשנה.
אפילו ביום השנה אני מטיל ספק אם הוא היה מוכן לתת לגיטימציה לעמיבות כאלה, רדיקליות. אבל יש כאן משהו שבאת דווקא פריקה גמורה, זה משהו שהוא... מה שחסר לי כאן בדיבור שלו זה שפת הסוד. זה בעצם יושב פה על כל מיני תובנות מהסוד. שהוא לא היה, אני לא יודע כמה היה חשוף להם, וכמה הוא נגע בהם, אני צריך לברר את זה, אבל לפחות כאן זה נשאר ברובד פילוסופי. כדי לגעת באמת בדברים, לא די לומר אותם בשפה פילוסופית, צריך גם לדבר איתם בשפה אחרת. צריך לדבר על המשכה ועל העלאה, ועל עוד שלל מושגים שאנחנו כל כך אמונים עליהם, ולא להסתפק רק בשפה הפילוסופית כדי להגיד מה שהוא רוצה לומר, כי זה באמת מחבר איזשהו שינוי בשפה, שזה כבר לא נמצא אצלו, זה כבר הולך לנו, הוא הולך למקומות אחרים.
אין לנו בסופו
של דבר ריבונות על הגוף.
מה?
אבל אתה
לא
נראה
בסופו של דבר ריבונות של קדושה על הגוף. אבל ריבונות כזו, הוא מדבר כחמיך להליך בדיאלוג, בסופו של דבר.
שבדרך כלל מה?
אומר שבסופו של דבר הוא מדבר על ריבונות על הגוף. כן. קדושה של המשית הגופו. כמה הפסיקות יכולה להיות בדיאלוג עם הגוף. זה כן אומר שאני קצת מופך את הגוף למדון למשהו אחר. לביטוי של קדושה על הגוף.
זו שאלה טובה, כלומר, אין איזה תשובה אחת לשאלה, מה בדיוק יהיה הסוג של האיזון והריסון בין הגוף לבין הרוח, לבין הטבע, זו שאלה שהיא פתוחה, כל אחד צריך ליצור את היצירה האישית שלו כאן. אין כאן נוסחאות שאפשר לומר אותן. לכן אמרתי, המילים פה כבר הופכות להיות חלולות, מהנקודה הזו המילים כבר הופכות להיות ריקות. כי על זה אני לא יכול לומר משהו על מה הטבעה של הריבונות על הגוף, מה זה סימן מלאכתו. זה רק איתות, וזה הצבעת המצפן לכיוון של החשיבה, או לכיוון של ההרגשות. מה עושים עם זה? מה הטבעה של אותה ריבונות? זה כבר... זו שאלת הקיום עצמו. ואיך אדם מתמודד עם הקיום הזה? אין כאן אפשר, לפתוח את זה לדיון ולשמוע ולהשמיע, אבל אני לא חושב שזה... אפשר לומר דבר אחד כאן. ויש כאן... יש כאן הזמנה. זה מה אנחנו עושים פה, משהו... לפתוח ערוצים של הקשבה למקום, זה כן.
איך אתה יודע אם היום ההתפתחות שיש היא לקדושת הגוף או להתמכרות הגוף?
זה גם וגם, אני לא חושב שיש היום מצב אידיאלי. אני לא חושב כך, אני חושב שיש היום יש היום גם הרבה פריצות והרבה הפקרה באופן שהוא ממש מבהיל. הגוף נהיה כל כך ממש זול ומעוטל ברשות הרבים במובן שאני לא חושב שהיה פעם דבר כזה. לפחות לא בזיכרון הקדום שלי כשאני באתי לעולם, בוטות, וולגריות, איפשהו מה שיוצר זרות, לא רק אצלי, אבל זרות, כאילו, מה זה הדבר הזה? מה מה זה העולם הפרוץ? אז יש איזו מצוקה, אני לא אומר את זה כביקורת, אני אומר את זה כמצוקה. הפריצות היא מצוקה. פעם אמרו שהפריצות היא אוי ופריצס. אני לא יודעת, הפריצות היא מצוקה. אנשים כאן נולדים לתוך זה, וכבר לא יודעים, העולם כאן לא יודע איך להתמודד עם זה. ובקום כל צורכים כל מיני גופים, כל מיני כאלה שחוזרים בתשובה, כל מיני אומנים שחוזרים בתשובה. והשירים ברדיו פתאום משתנים להיות הרבה יותר לדבר על אלוקים, הרבה יותר רך, הרבה יותר... באמת, יש לי תנועה שהיא באמת כבר באה על רקע מצוקת הפריצות, לא על רקע הוולגריות של הפריצות. כי הפריצות יוצרת מצוקה, האדם שנולד לתוך זה באמת מאבד לגמרי את כל הטעם בחיים. כאילו, אז אין כלום בעצם, מה יש? ואין שאר רוח, אין משהו שהוא משיב לך את הנפש, משהו שהוא נוגע ואין לו נוגע. משהו יותר מסתורי, יותר יותר קסום, יותר סודי, יותר נוגע במקום שהוא... אם זה נעלם, אז מה נשאר? אתה נשאר מבעים עם בשר ועצמות? כאילו מה? זה כמו גופה. מה, אתה יכול לעשות משהו עם גופה? כאילו, האדם מהגוף הפך להיות גופה. כאילו, אין לו כבר, אין לו... הוא לא מהדהד, הוא לא הופך לנסע המדיום של... הוא לא אומר אלוקים, אלא של איזשהו מסתורין, של איזה כסף, אין סוד. לכן אמרתי, אני חושב שהיום העולם, אחרי שהלך להקצנה, מהסוג הזה של הפריצות הקיצונית, אני מרגיש פעם שיש תנועה שהפריצות הפכה להיות בעיה, הפכה להיות מצוקה. זה לך את המנגנונים רק מתהפכים ויש הרבה תאבי בצע לעשות בזה כסף. הצד שני, אבל יש תחושות עמוקות, אדם מחפש חלקים, אדם מחפש יש הרוח, מחפש מה שלא נמצא כאן, מה שנמצא שם. וחש שיש פה בגוף ובנפש, ברוח, איזשהו איתות מימוש. של עולמות שלא כאן אלא שם. היום האנשים הם באופן כללי, אני מרגיש הרבה פחות חילוניים. הרבה פחות חילוניים. פעם להזכיר את המילה אלוקים, הסיפור של הידיד שלי מגניגר, אדמור בלי כיפה, שי זרחי, שאיש מקסים, ממש ככה, כאילו שקהילה בגליל של הניגון שבלב, איש ממש מקסים, אז הוא סיפר סיפור שהייתי ילד בן 4. הלכתי עם קצת יד אבא שלי לקיבוץ גניגר. ולפניי הלך אבא עם ילד אחר לקיבוץ. והילד שאל את אבא, איפה אלוקים? נעשתה שם שתיקה. אחרי כמה דקות אבא מסתכל על הילד הקטן שלו ואומר לו, אמרתי לך שאתנו בקיבוץ. הוא לא כאן. זה גדלנו. זה גדלנו. הוא שמע כי ילד בן 4, זה מאחורה. והיום זה ממש כבר לא ככה. היום, אז יש זקנים שפעם שנשארו מחופרים באידיאולוגיה של האלה. היום הרוח הכללית שנושבת, אני מרגיש הרבה יותר... זה ריבוביה כזו, זה צירופים חדשים. מצד אחד, באמת איזה מין דפוסי התנהגות שמאוד מרתיעים אותי. וביקור בעיקר בקשר הגוף, תעלות מהכיוונים האלה. מצד אחר, אתה רואה שהלב של הראשים הוא הרבה יותר רך, הרבה יותר... בואו לשמוע שיעורי תורה, בואו להתפלל, ייסו לאומן. ממש, רואים את זה. זה לא קשור בכלל לאורחות החיים. אם הולכים, אני דתי, אני חילוני, אני דתי לייט, אני דתי הבי, אני יודע מה, כל מיני כאלה דברים, זה כבר באיזשהו מקום זה כבר קצת מצחיק, זה כבר בדיחה. מה כן? יש פה איזה נקודה. משהו, אני כן חושב, איזה סתם איזה אופטימיות מופרזי שלי, אבל יש איזו תחושה שמשהו טוב קורה מעבר לכל הקליפות והפוטות והבוגריות. משהו נכון שקורה, כי בסופו של דבר יש איזה איזונים בסיסיים שהם באדם ובאנושות, ואפשר לדעת לאן זה הולך, אנחנו עושה את שלנו, קדוש ברוך הוא עושה את שלו. בסופו של דבר העולם שייך לקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך לעשות את ה... טוב. טוב, הדרון הוא צברוי היום, נכון, הישיבה נקראת על שמו, קצת נחיוך אותה קצת. טוב, שיהיה לכולם יום נעים.